למי קראתם אאוטסיידרית? כתבתו של אבי גרפינקל, הקריינית ענת אליהו. מתוך הארץ, מתאריך 2 בספטמבר 2022. הוקלט על ידי הספרייה המרכזית לעיוורים ולבעלי לקויות קריאה. עריכה טכנית, אורי פלג. אם להאמין למה שנכתב בעיתון זה כמה פעמים בחודש שעבר, למפלגת העבודה ואולי גם לעם ישראל כולו, קרה אסון. גורם זר, קונספירטיבי ומרקסיסטי, השתלט על המפלגה. אין זו הפרזה או בדיחה. חברת הכנסת נעמה לזימי, 36, שזכתה בחודש שעבר בפריימריז במקום הראשון, הואשמה כאן בהפצת עלילות דם בעניין ילדי תימן, בתמיכה בעמדות מרקסיסטיות, ובהישענות על קולותיה של קבוצת צעירים זרה, שהתפקדה למפלגה בלי שחבריה מצביעים לה. מה יש בלזימי שמעורר זעזוע עמוק כל כך? ראשית, נדמה שמתנגדיה רואים בה חלק מנטייה התאבדותית של מפלגת העבודה להציג חברי כנסת שאינם מזוהים עם ערכי המפלגה. לשיטתם, זה התחיל עם שלי יחימוביץ' שהצביע בעברה לחדש, המשיך עם אבי גבאי שהצביע לליכוד, עם אורלי לוי אבקסיס שערכה לליכוד, ועם אמיר פרץ שהוחזר לראשות המפלגה אחרי שערק ממנה. בבחירות הקודמות המשיכה המגמה עם שיבוצה של אבתיסאם מראענה. המזוכיזם הזה, כך חשים המבקרים, נובע לא רק מהרס עצמי, אלא גם מפוליטיקה של זהויות ותחושת אשמה לבנה של אשכנזים פריבילגיים. בהיניהם, לזימי היא חוליה נוספת בשרשרת הזאת. זהותה של לזימי מחזקת אף היא את הטענה הזאת. מזרחית, מסורתית, אישה, ילידת מגדל העמק, צעירה וחדשה בכנסת. לא בדיוק הפרופיל המאפיין של מצביע העבודה. היא הכי לא גבר לבן שיש, הכי רחוקה במאפייני הזהות שלה מבן גוריון, רבין ופרס. נחמיה שטרסלר אף האשים אותה בהשתלטות עוינת על המפלגה, וכתב כי היא ניצחה בפריימריז בזכות קבוצה מרקסיסטית של 1,500 צעירים שתמכו בה כאיש אחד. אותם צעירים, טען שטרסלר, אינם אנשי העבודה, ובבחירות הארציות בכלל יצביעו למשותפת. האמת היא שלא כל חברי הקבוצה הצביעו ללזימי. לא כולם מרקסיסטים, ולא כולם יצביעו למשותפת. אבל גם אילו זה היה נכון, לזימי קיבלה יותר מ-13,000 קולות, כמעט פי 10 מ-1,500. ובאמת נראה שלזימי רחוקה מלהיות אורחת לרגע, ושיש לה כוונה מלאה להמשיך לאתגר את הסנטימנט הנפוץ של בוחריה הקלאסיים של המפלגה. המדיניות החברתית שלה, למשל, מעוררת התנגדות עמוקה בקרב רבים מהם. לדידם, מדיניות הרווחה שהיא מציעה משמעה לקיחת כסף מכיסם והעברתו לאנשים אחרים שמצביעים למפלגות אחרות. אבל יש נושא אחד שבו היא מעוררת מחלוקת במיוחד. עמדתה ביחס לפרשת ילדי תימן, אותה היא מגדירה כפרשה הכואבת בתולדות המדינה. במאמר שפרסם לאחר הפריימריז, כתב אורי מסגב כי אחד התחומים הקרובים לליבה של לזימי הוא עלילת הדם בדבר חטיפת ילדי תימן בידי הממסד המפייניקי ומסירתם לאימוץ לידי משפחות אשכנזיות. מסגב הוסיף כי לזימי מקורבת לעמותת אמרם שמשלמת משכורות לעסקני שנאת אשכנזים כדי שיקדמו את עלילת הדם הזאת לתוך המיינסטרים. ברעיון שנערך עמה בביתה, בשכונת קריית אליעזר בחיפה, לזימי עומדת על דעתה. ניתקו ילדים ממשפחותיהם בכפייה, היא אומרת. יש יותר מדי עדויות של הורים שנתנו ילד ולא ראו אותו למחרת. אי אפשר להתעלם מהעדויות האלה. אני ממש לא מאמינה שכולם חלו ומתו. זה לא דבר שקורה תוך שעה, שעתיים. יש אלפי עדויות שיטתיות לגבי אימוץ. לא נמצאו שום ראיות, לא גנטיות ולא כתובות, לחטיפה שיטתית ומאורגנת של אלפי ילדים. ההורים לא מדמיינים, לא ניתן להגיד, היה רק אי סדר. הכאב הזה חי באנשים כל הזמן, וזה שורף לי בנשמה. יש לי ביקורת גם על הצד השני, כלומר על פעילים שלא רק דורשים תיקון ופיצוי למשפחות, אלא מבקשים להתנגח, לעשות מהפרשה הון פוליטי. גם זה מביש בעיניי. אני לא מעוניינת רק בזעם. אני מעוניינת בתיקון ובאיחוי. אם את באמת מחפשת תיקון ואיחוי, למה את ממשיכה להתעקש שהיה משהו שאין לו שום ראיות? היה כאוס, סביר שהיה גם זלזול והתנשאות, אבל חטיפה ממוסדת? ההתעלמות של הממסד מעדויות של אלפי משפחות היא הבעיה, כמו גם ההתעלמות מחוקרים שכן אספו נתונים, ואפילו חלק ממסקנות ועדת החקירה או דוח משרד הבריאות שנהדף באופן מחפיר. אי אפשר להסיט נגד המשפחות. הסיפור שלהן והכאב שעודנו חי הוא הפצע הפתוח. אי אפשר לבטל את מי שנושאים על גבם כאב של עשרות שנים. לזימי נולדה וגדלה במגדל העמק. בניגוד לסביבתה שהייתה ברובה מוחץ ימנית, היא דווקא גדלה בבית מפייניקי. אביה, אבי לזימי, כיהן כסגן ראש העיר מטעם מפלגת העבודה, ועד היום הוא פעיל בה. אמה, אתי, בעלת עסק קטן לקוסמטיקה. מאביה ספגה לזימי את האידיאולוגיה, המיומנות והקשרים, וממנו קיבלה תמיכה לבניית הקריירה הפוליטית שלה. להיות שמאלני במגדל העמק לא היה דבר מובן מאליו. פרט לתקופה של רבין ב-1992, תומכי העבודה במגדל העמק תמיד היו מיעוט, מספר אביה. ובכל זאת, נעמה תמיד הייתה מאוד מקובלת חברתית. לאורך כל התיכון, היא תמיד נלחמה על דעותיה. היא שרתה כקצינה במשרד הביטחון, ובמילואים כשלישה בפיקוד העורף בדרגת סרן. בתיכון למדה אומנות וגיאוגרפיה, שרה קצת אופרה ועסקה בעיקר בציור. רישומי עיפרון שלה מאתרים את סלון דירתה כאפשרות שלא מומשה, נתיב חיים שנזנח. היא מעידה שלאורך השנים חשה קנאה באומנים שהלכו עם החלום שלהם עד הסוף. לזימי, במקום זאת, פנתה למסלול בטוח יותר ולמדה באוניברסיטת חיפה מדעי המדינה וסוציולוגיה. ותואר שני בהיסטוריה של עם ישראל בהנחיית פרופסור דני גוטווין, דובר בולט של תפיסת מדינת הרווחה. אז כבר כיהנה כסגנית יושב ראש אגודת הסטודנטים, ובהמשך נבחרה לחברת מועצת העיר חיפה. היא נשואה לאבי מותהדה, מורה לתנך וחוקר יהדות איראן, ואימא לשני ילדים, אסתר בת 4.5 ואראל ציון בן השנה וחצי. בעלה ואביה לקחו על עצמם חלקים גדולים מהטיפול בילדים כדי לאפשר את הקריירה הפוליטית שלה. אצלנו בעדה הפרסית מקובל שהבעל עושה עבודות בבית, אומר מותהדה. הכרתי את נעמה לפני 7 שנים בפייסבוק, בקבוצה של פעילים מזרחים. אנחנו אמנם בית פמיניסטי, אבל אני זה שהציע לה לצאת. השנה האחרונה מאז שהיא בכנסת קשה לי. האופוזיציה הקשתה על הקואליציה בכל דרך, בפיליבסטרים על כל דבר לאורך לילות שלמים, ונעמה מעטה להיות בבית. חסרות לי השיחות בינינו. אנחנו כבר כמעט לא שומעים שירים ביחד, כמו פעם. איזה שירים הייתם שומעים? כל מיני, כולל מזרחית כבד. זה שילוב שלא תמצא הרבה. בהופעות של ליאור נרקיס אנחנו אולי השמאלנים היחידים. לזימי מעידה כי בן זוגה החזיר את המסורת לחייה. עד שאבי הגיע אל חיי, גרתי לבד. זכרתי את המסורתיות מבית, שמרתי על דברים סמליים, אבל זה לא היה אורח החיים הברור שלי. כשהתחלנו לצאת, הרגשתי שהוא מחזיר אותי הביתה. אורח החיים שלנו נותן לי שקט ומהווה עוגן עבורי, בטח ביום-יום העמוס שלי. המסורתיות גם מעניקה לי תחושת שייכות לכלל שהוא יותר גדול ממני או מהמשפחה הגרעינית שלי. וכן, אני אדם מאמין. היהדות אצלי היא לא רק עניין תרבותי, אלא אמוני. אישה מסורתית יכולה להיאבק למען תחבורה ציבורית בשבת? תחבורה ציבורית בשבת היא כורח המציאות. הכפייה הזאת נגד חופש התנועה של ציבור, בייחוד ממעמד נמוך, שאינו נגיש תחבורתית, זה דבר בלתי נתפס. אין מי שמבין את זה יותר טוב ממני, כי אין לי רישיון נהיגה. הכפייה הדתית לא רק בתחום התחבורה, בלי שום התחשבות בציבור שנפגע ממנה, זה דבר שמרחיק מהיהדות, ומרחיק מערכים של סולידריות וחיים משותפים. רוב מצביעי העבודה אינם מסורתיים. את מרגישה שאת יכולה לייצג אותם? רוב הציבור בישראל מסורתי באופן כזה או אחר. במובן הזה, אני דמות הנוף, לא חריגה. דווקא הציבור המסורתי, מהיותו מתון ומייצג של רוב החברה, כולל אנו המבקשים תחבורה ציבורית בשבת וחופש מדת, הוא הגשר לפתרון סוגיות דת ומדינה, מתוך תפיסה שמכירה במרחב ציבורי שאמור לשרת את כולם. מי שרואה במסורתיות חסם לשמירה על האינטרסים הליברליים חילוניים, מדבר מתוך הדיכוטומיה של עצמו. מוטעדה היה בעבר פעיל שס. ב-2014 כתב מאמר באתר העוקץ תחת הכותרת הכרזה על ריבונות מזרחית, שבו טען כי החילון הציוני גזר על עצמו כליון תרבותי, ומכאן תבוא מפלתו. כעת, השאלה היא האם אנו נדע לאחוז במושכות ולהנהיג. פשעי כור ההיתוך לא פסו מהעולם. בחוכמה ובעורמה הם שינו את שמם לגישה הרב תרבותית. השיח עם הצד האשכנזי-ישראלי תם. עשרות שנים של ניסיון נועל להתמזג, לוותר ולהידבר, הגיעו אל קיצם. את מסכימה עם הדברים שכתב בעלך? חייבים להכיר במקומות הכואבים שבהם יש ציבור שנפגע, אבל אני מתנגדת לשיח הלאומתי. החלופה היא תמיד הפתרון המרחיב. יש מקום לחילוניות הליברלית, לצד הרפורמים והיהדות הסרוגה, חרדים וערבים. מקום לכולם. זו התשובה. כל פעם שמישהו לוקח לצד שלו על חשבון האחר, אז כולם מפסידים מזה. הליכוד אומר שהוא הפתרון לגזענות נגד מזרחים. הסיפור המזרחי בליכוד הוא טרגי. מגיעים אליו אנשים עם עשייה ותפיסת עולם, כמו דודו אמסלם, שהתחיל את כהונתו בלאתגר את ביבי למען העלאת יהודי אתיופיה, או גלית דיסטל, שהייתה בכלל מצביעה של שלי יחימוביץ', עם עמדות חברתיות מובהקות, ותחת ביבי, כולם בסוף מצטמצמים לנרטיב שלו, למזרחיות השטוחה ורדודה שתפקידה לשרת את רצונו. אם יש מי שמחריב את תביעות ישראל השנייה לצדק ושוויון, זה ביבי. הוא בז לעניים, בז למזרחים, וחושב רק על טובתו האישית, גם במחיר החרבת המערכות ומוסדות השלטון. לזימי התפקדה לראשונה למפלגת העבודה ב-2012, בעיקר בעקבות המחאה החברתית. כחלק מתפקידה באגודת הסטודנטים היא פעלה אז להעסקה ישירה של עובדות הניקיון והמאבטחים באוניברסיטה. אבל אם שואלים את בני משפחתה, הקריירה הפוליטית של לזימי החלה הרבה קודם, עוד כשהייתה בגן הילדים. הייתה שם ילדה עם משקפיים, והילדים ארגנו נגדה חרם, מספרת אמה. אז נעמה נלחמה בשבילה. היא אמרה, אז מה אם יש לה משקפיים? בואו נשחק איתה. וזה מה שקרה. תמיד היא נלחמה למען חלשים. נעמה תמיד סחפה אנשים אחריה, מגיל מאוד צעיר, מעידה גם אחותה הצעירה נטה. אני עברתי תקופה בעייתית בתיכון מבחינה חברתית. הייתי אוטסיידרית, ואני זוכרת אותה מגוננת עליי. היא אדם מאוד מאוד לא אנוכי. גם רוני שוקרון, חבר ילדות ובן שכבה שלה, זוכר עד כמה סייעה לו בצעירותם. הוא מספר למשל שלזימי היא הראשונה שיצאה בפניה מהארון. שנינו מרוקאים ממשפחות מסורתיות, וההומוסקסואליות לא הייתה דבר מובן מאליו במגדל העמק של התקופה. אבל היא לא גרמה לי להרגיש שזו בעיה. יותר מזה, היא הראשונה שאיפרה אותי, ואפשר להגיד שזה היה הצעד הראשון שלי בדרך להיות דרג קווין. ובאמת, אם יש משהו שמאפיין את לזימי, זו הדאגה לחלשים. זה נכון גם לגבי הקהילה הגאה וגם לגבי הפלסטינים. את השליטה על הפלסטינים צריך לסיים כי היא מייצרת אי צדק משווע ואי שוויון זועק לשמיים. עמדה זו עיצבה גם את השקפתה הפמיניסטית. כחברת מועצה בחיפה, לזימי הביאה לסגירת מועדון חשפנות ונאבקה נגד הכוונות להעניק אות כבוד למשה איבגי ולהזמין את אייל גולן להופיע על חשבון משלם המיסים. אני חושבת שמרבית הגברים לא מבינים בכלל את המשמעות של להיות אישה, במובן שפחד הוא חלק בלתי נפרד מחיינו מגיל מאוד צעיר, היא אומרת. זה מתבטא בדברים הקטנים. כשאת הולכת בשכונה חשוכה בלילה, ואת מדליקה את הפנס בטלפון. נוהל קבוע שהיה לי עד לא מזמן כשגרנו בשכונת הדר, או לפחד ללכת רגע לשירותים בפאב ולהשאיר את הכוס שלך על הבר. בכנסת פעלה בין היתר לתיקון חקיקה שיעביר את נטל ההוכחה בעבירות מין. כלומר שבתי המשפט יצאו מנקודת הנחה שנאשם באונס או מעשה סדום ידע את גיל הקורבן בעת ביצוע העבירה, בטח במקרים שבהם מדובר בקטין, במקום שהקורבן יצטרך להוכיח שהנאשם ידע. החוק לא עבר בכנסת בסופו של דבר. העברת נטל ההוכחה היא עניין דרמטי, שחותר נגד ההיגיון הבסיסי של החוק הפלילי וחזקת החפות. תרבות האונס היא גם האונס השני שנפגעות עוברות במפגש עם מערכות האכיפה והטיפול. זה מאוד מטריד אותי. אני חסידה של הגנת הדמוקרטיה הישראלית, ולא ממהרת לתקוף את מערכות המשפט והמשטרה שסובלות מדימוי ציבורי ירוד. אבל זה הולך ונהיה קשה כשהמערכת לא מתקנת את עצמה וממשיכה באטימות מיושנת. נדרש פה שינוי מהיסוד. צריך לנער את הכל. ביום רביעי שעבר נערכה על הגג של בית הספר טלטן מסיבת ניצחון ללזימי. הגג רחב הידיים משקיף על הים, ובשעות הערב נשבה ממנו רוח קרירה ונעימה. מצב הרוח היה מרומם, היין הישראלי הזול עוד שיפר אותו, ורבים מהאורחים בהם אזרחים רגילים שאינם עוסקים בפוליטיקה, סיפרו בגלוי על פעמים שלזימי עזרה להם לפתור מצוקה אישית או שכונתית. ובכל זאת, היה עניין אחד מעט מטריד. פעיל פוליטי צעיר, שידע לצטט בעל פה טבלאות אקסל מדוחות מבקר המדינה, לא שמע על אריה כספי. תומכת צעירה אחרת, מוזיקאית במקצועה, לא ידעה מיהו ניק קייב. איש תקשורת צעיר לא הבין את המושג כפולה, כפולת עמודים בעיתון. שני תומכים אחרים של לזימי, אוהדי כדורגל, לא הכירו את ריין גיגס. המחשבה הראשונה באופן טבעי הייתה כי לדור כזה מגיע להינמק במעמד הפריקריאט, במשרות חלקיות וזמניות, ללא זכויות סוציאליות, וכי יש להאנישו על בורותו בהורדה דרמטית של שכר המינימום. אחרי שנרגעתי מעט, נזכרתי שהקפיטליזם אינו הפתרון, אלא חלק מהבעיה, שכן בלב המרדף האובססיבי אחרי צמיחה עומדת השכחה, שבתורה נובעת מהתשוקה בלתי נלאית להחליף אופנות, מוצרים ושירותים, ושדווקא הפער הבלתי נסבל בין הדורות, שבתקופתנו הטכנולוגית גדול מאי פעם, מהווה טיעון מצוין בעד מסורתיות, לא רק ביהדות אלא בכל התחומים. שכר המינימום, אם כבר מדברים, הוא אחד מנושאי הדגל של לזימי. את טענות המתנגדים, כאילו העלתו, תביא לפיתורים ולאבטלה, היא דוחה בזלזול. טענות פופוליסטיות נגד שכר המינימום אפשר לפזר בלי סוף. אז בואו נדבר במספרים. העובדות הן שבין 2005 ל-2020, ישראל העלתה את שכר המינימום הריאלי למשרה מלאה בישראל בכ-29% מ-3,335 שקלים לחודש במשרה מלאה ל-5,300 שקלים. באותו זמן התמ"ג בישראל צמח בכ-65%, האבטלה ירדה בכ-56% ומדד המחירים לצרכן עלה בכ-21% בלבד. כלומר, המשק הישראלי התחזק וכל התחזיות של שטרסלר, רמי לוי ואחרים התנפצו מול מבחן המציאות. הם אנשי האתמול שאוחזים בתפיסות שמרניות שמתעלמות ממציאות החיים פה, שאין ביניהן לבין מפלגת העבודה של פעם ושל היום דבר. מדיניותה מעוררת התנגדות עמוקה בקרב רבים מבחורי השמאל והמרכז, אלה שכבר עברו מזמן ליש עתיד, ואלה שממשיכים להצביע לה בחירוק שיניים. הם מתחלקים לשניים, אלה שאינם מודאגים מאי שוויון, כלומר קפיטליסטים מובהקים, ואלה שהיו מוכנים אולי להתחלק באושרם עם אחרים, אילו אותם אחרים היו ממלאים את חלקם בעסקה ומשתתפים בשיעורים סבירים בשוק העבודה ובגיוס לצהל. מאחר שרוב העניים שהמדיניות של לזימי נועדה להיטיב עמם הם ערבים, חרדים וביביסטים שבזים למצביעי העבודה ואף שונאים אותם, ובוודאי שלעולם לא יצביעו למפלגה, הדרישה להקריב עבורם מעוררת בחלק מבוחרי העבודה התנגדות. הם לא רוצים לצאת פריירים. יש מצביעי עבודה שתוהים למה הם צריכים לתמוך במדיניות שאת מציעה. הם לא רוצים לשלם יותר מיסים ולא מעוניינים בהקרבה למען חרדים וערבים שבראייתם לא עובדים ולא משרתים בצבא. מדיניות של צדק חברתי היא לא הקרבה למען אחרים, אלא פעולה שתהיטיב עם כולנו. אם כולם, למשל, יקבלו חינוך טוב וכבישים טובים מהפריפריה למקומות העבודה במרכז, כל המשק ייהנה מזה, כולל החזקים. הגדלת השוויון לא תחזק את הביביסטים, אלא תפחית את מספרם. עובדה, המחקרים של פרופסור מומי דהן מראים שמזרחים משכילים ומצליחים כלכלית עוזבים את הליכוד למען מפלגות מרכז ושמאל. דווקא התומכים בקפיטליזם חסר רסן הם שמחזקים את הביביזם, הלאומנות המסוכנת והכהניזם. שמאל שינטוש את החלשים, ימצא אותם מצביעים נגדו. מאשימים אותך שאת מרקסיסטית. מצחיק. מגוחך לקרוא לי רדיקלית. העמדה שלי היא הקונסנזוס. אני לא נגד שוק חופשי וגם לא נגד הורדת מכסים בצורה נכונה ובמקומות מסוימים. אני נגד הטענה הקבועה, עכשיו זה לא הזמן. מתי כן יהיה הזמן לשקם את המערכות? טוב שלא ניסינו להקים את המדינה עם הגישה הקפיטליסטית שמרנית. אחרת היינו מדינת עולם שלישי, אם בכלל היינו. מזלנו שמי שהקימו את המדינה הניחו פה תשתית רווחה. השמרנים בעיני עצמם מנסים לעשות מהפכה, לפורר ולהחריב אותה. אני מבקשת לשקם ולהרחיב. כלומר, להגדיל את התקציב וגם את הגרעון. גרעון הוא כלי ולא מטרה. באמצעותו אפשר לבצע השקעות ארוכות טווח בתשתיות פיזיות ואנושיות כדי להגדיל את הפריון ולהעלות את רמת החיים של כולנו. השקעות כאלה לא נעשו בקצב מתאים כבר עשרות שנים. ולכן אנחנו סובלים היום מפקקים אינסופיים בכבישים, מתורים ארוכים במערכת הבריאות, ואפילו ממערכת ייצור חשמל שעדיין תלויה בפחם ובגז, במקום באנרגיות מתחדשות ועוד תחומים רבים. הבעיה הכלכלית הכי גדולה היא יוקר המחיה. למה את מתעקשת על מכסים לחקלאות? חקלאות היא לא אינטרס מגזרי של החקלאים, זה אינטרס לאומי, של כולנו. אלה עתודות המזון של ישראל. ראינו כמה מסוכן לפגוע בו בקורונה, עם עליית המחירים בגלל המלחמה באוקראינה, או חלילה, מצב עתידי משברי שקשור באקלים, חרם דיפלומטי או מלחמה אצלנו. היכולת לייצר מזון באופן כמה שיותר עצמאי היא הנכס הכי חשוב של המדינה. אבל ממילא לא נצליח להגיע לעצמאות תזונתית, וגם לא לעצמאות בתחומים אחרים. האפשרויות הן לא בינאריות. זה לא או עצמאות תזונתית מלאה ככפר אוטרקי עם תכנון מרכזי, או שוק חופשי עם יבוא מלא. נכון, לא נגיע לעצמאות מלאה. אבל כשב-OECD יש 4.5% חקלאים, ואצלנו פחות מאחוז, יש לי דאגה אמיתית לעתיד שלנו. דרך אגב, יוקר המחיה הוא לא רק מחירי העגבנייה בסופר. 7 שנים לא הכריזו על מונופול חדש במדינת ישראל. זו אוזלת יד מכוונת של האוצר. מפחדים לגעת בחזקים. בוודאי, רואים את זה בכל מקום. למה העלו את המחירים של הכלים החד פעמיים, אבל לא של טיסות? למה לא למסות תאגידים שאחראים על 90% מהזיהום? כי זה הרבה יותר נוח מאשר להתווכח עם הרבה יותר מוקדי כוח. האוצר הרי מתהדר במניע הסביבתי שלו. אז למה הכסף לא חוזר לסביבה, לשיקום מערכות אקולוגיות, לחינוך סביבתי, ובמקום זה הולך למטרה הקדושה היחידה בענייני האוצר שהיא צמצום הגרעון. בשלב הזה, קל להבין מדוע יחימוביץ' אומרת שנעמה היא שליחת ציבור שאלמלא הייתה קיימת, היה אפשר רק לחלום שיש אחת כזאת. גם מרב מיכאלי דוחה את הטענות שלפיהן לזימי היא נטע זר במפלגה, ואומרת כי היא מייצגת את מפלגת העבודה בצורה מזוקקת. השאלה היא, מה יחשבו הבוחרים? למי קראתם אוטסיידרית? כתבתו של אבי גרפינקל, הקריינית ענת אליהו, הוקלט על ידי הספרייה המרכזית לעברים ולבעלי לקויות קריאה. עריכה טכנית, אורי פלג.